כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
עסקנו כבר במקבלי פרס אמת שהוכרזו לפני כשבועיים, שוחחנו עם שני המתרגמים, האחד מפולנית, השנייה מערבית, שזכו בכבוד. עכשיו אנחנו עם הפרופסור בני קדר, שהוכרז גם הוא כחתן הפרס בתחום ההיסטוריה. הוא נמצא איתנו, הפרופסור קדר, בוקר טוב, תודה שאתה איתנו.
בוקר טוב.
ברכות.
תודה רבה.
אתה מהמתרגשים או מאלה שמשחקים אותה קול?
אני חושב אני נותן ביטוי להתרגשות שלי בשקט.
בשקט רב. אמור לי, הפרופסור קדר, היסטוריה עולמית, למה בעצם אנחנו צריכים לעסוק בזה?
ובכן, בעולם שנעשה יותר ויותר גלובלי, אנחנו צריכים להכיר יותר מתמיד את ההיסטוריה של העולם כולו, ולא רק של פינה קטנה שלו. ולכן כשנבחרתי לפני 20 שנה למנהל הראשון של בית הספר להיסטוריה של האוניברסיטה העברית, הנהגתי לראשונה בארץ קורס חובה בהיסטוריה עולמית לתלמידי כל החוגים ההיסטוריים, והייתה לכך תוצאה לא צפויה. האיש הצעיר המוכשר שביקשנו ממנו להעביר את הקורס הזה, יובל נוח קרי, השתמש ברשימות שלו לקורס כדי לחבר את ספרו שכבש את העולם.
לגמרי כבש את העולם. אם כבר הזכרת את שמו, גם למרות החשיבות, או אולי בהמשך לאותה חשיבות, יש גם איזושהי ביקורת שמדברת על רדידות.
הבט, כשאתה מנסה לתת תמונה על כל ההיסטוריה של העולם במאות עמודים ספורים, אז אתה לא יכול לצפות לאפרט מדעי כפי שאתה מוצא במחקרים ספציפיים. אבל מה שחשוב כאן זו התמונה הכוללת, שאגב משתנה כל הזמן. כל יום כמעט יש דברים שמשנים דברים שיובל כתב לפני כמה שנים. הוא בעצמו כבר שינה במעדורה נוספת כמה מהדברים האלה. וחשוב המבט הכולל הזה, ולכן הקהל פה ובעולם כל כך אוהב את הספר הזה. מה גם שיש לזה צד נוסף, כשאתה רואה את התמונה הכוללת הזאת, וזה לא רק יובל, גם אנשים אחרים שעוסקים במה שקרוי בתחום ביג היסטורי, אנשים כאלה גם רואים יכולת לסרטט בזהירות מה עשוי להתפתח בעתיד. וגם זה כמובן מוסיף לפופולריות של הספרים האלה.
ואתה מסכים, הפרופסור קדר, שמלימוד העבר אנחנו יכולים להבין מה יקרה איתנו בעתיד? זו הנחה שאתה מסכים איתה?
באופן מסויג, כן, כלומר, יש דברים מסוימים שאתה יכול להשליך קדימה. למשל, אתן לך דוגמה פשוטה, שקצב השינוי הולך וגובר. השינוי היום הרבה יותר מהיר משהיה, נאמר, לפני 50 או 100 שנה, ומותר לצפות שהקצב הזה רק ילך ויגבר.
למרות שהארצות משתנות, למרות שהגיאוגרפיה משתנה, למרות שהמנהיגים הם אחרים, עדיין מה שהיה הוא שיהיה?
לא אמרתי שמה שהיה הוא שיהיה, אמרתי שאתה יכול לעשות אקסטרפולציה לגבי דברים מסוימים לאורך קו, והשינוי המהיר הוא אחד מהם, ואני חושב, אם זה לא תחום שלי, אבל נדמה לי שאפשר לומר גם כדברים האלה לגבי האקלים, אלא אם אנחנו נפעל כדי לשנות.
כדי לשנות, כמובן. הזכרנו היסטוריה עולמית, אחד מהמחקרים שלך, ובאמת צריך לומר, פרופסור קדר, רבים רבים המחקרים שלך, עסקת במסעי הצלב. מה ההישגים המרכזיים בתחום הזה?
ההישגים שלי, ובכן, ברמת המקרו, שיניתי למשל את התפיסה המקובלת על היחס בין רעיון מסע הצלב נגד המוסלמים לרעיון המיסיון בין המוסלמים, ובכן, לרצון לשכנע אותם להתנצר. בניגוד לתפיסה המקובלת שלפי הרעיון המיסיון התפשט בעקבות כישלון מסע הצלב, אני הראיתי ששני הרעיונות היו שלובים זה בזה כל הזמן. עוד דוגמה אחרת, ברמת המקרו, הצגתי לראשונה תיאור וניתוח של קורות המוסלמים שחיו תחת שלטון ממלכת ירושלים הפרנקית או הצלבנית.
ואם הם היו, אם אני חוזר רגע אל הדוגמה הראשונה שלך, אם הם היו שלובים אלה באלה, אז מה אני יכול ללמוד מזה?
אתה יכול ללמוד מזה שההתפתחות הרעיונית הייתה הרבה יותר מורכבת או מסובכת, אני לא אוהב את המילה מורכב שנהוגה אצלנו, מותר להגיד על דברים שהם סבוכים, מסובכים. ובכן, אתה מצד אחד אתה יוצא למסע הצלב, אבל המטרה לנצר את המוסלמים היא אחת המטרות של המסע, או בשלב הרבה יותר מאוחר אתה אומר, כדי לפתוח ארץ מוסלמית למיסיון, אני משתמש במסע הצלב, לא כדי לנצר אותם בכוח, אלא כדי לתת אפשרות למיסיונרים לפעול ביניהם. כלומר, מה שאנחנו לומדים פה הוא שהדברים אינם פשוטים, אין כאן חילופים מיידיים של רעיון ברעיון, אלא שני הרעיונות האלה שלובים כל הזמן. ואגב, אנחנו מוצאים כאן דברים האלה לגבי תופעות אחרות. חיים יותר סבוכים ממה שנראה על פני השטח.
סיפרת לנו לפני השידור, הפרופסור קדר, על תגלית שגילית יחד עם רעייתך, זכרה לברכה, נורית, בקשר לפסל מן המאה ה-12. ספר לנו על זה.
ובכן, במוזיאון בננסי, במזרח צרפת, עומד פסל מפורסם מן המאה ה-12, שמראה צלבן שחוזר מירושלים ומתחבק עם אשתו. אשתי נורית, שהייתה פרופסור לתולדות האומנות, ואני חקרנו את תולדות הפסל הזה ואת המאפיינים האומנותיים שלו. כלומר, אני את תולדות הפסל, היא את המאפיינים האומנותיים. אבל הפסל הזה עומד במוזיאון בתוך נישה שלא מאפשרת לראות את חלקו האחורי. וגם לא הצלחנו לקבל תצלום שמראה את הפסל מאחור.
את הטוסיק שלהם.
לאו דווקא, והנה אחרי שעזבנו את ננסי, החלטנו לעצור במקום קטן ששמו בלוול, ששם הפסל הזה עמד עד סוף המאה ה-18. אנחנו באמת לא ציפינו לגדולות, סתם מתוך סקרנות רצינו לראות את המקום, והנה הפתעה שממש ריגשה אותנו. בכנסייה הקטנה והמודרנית של המקום הקטן הזה עומד העתק גבס של הפסל. ולא היה כל קושי לצלם אותו מאחור, כמובן. ואז התברר לנו שהאישה שמה בעדינות את ידה על צווארו של בעלה, והוא מחבק את הכתף שלה. אחר כך נורית ואני פרסמנו מאמר על הפסל הזה, תגלית קטנה, אבל לנו הייתה חשובה.
ומה אתה לומד מאותה הנחת ידיים מרגשת, זוגית, אינטימית?
כן. גם כך הפסל הזה מוצג כאינטימי, כי רואים אותם גם בצורה פרונטלית, רואים אותם מחובקים, אבל כשאתה רואה את זה מאחור, אז האינטימיות הרבה יותר גדולה. כן.
הזכרנו את נורית, ואי אפשר להזכיר, אי אפשר שלא להזכיר את השערוריה, אם זו המילה שנבחר, שקרתה בשבועות האחרונים.
אני אבחר במילה הזאת.
אז אני ברשותך, וזה בעקבות הספר שכתבת, הספר הנהדר שכתבת, שמו עם נורית בהוצאת קרמל, והסיפור מסביב הייתה בקשה של ילדיה שהספר יוצא מהחנויות. איך הרגשת במהלך השבועות האחרונים?
בית, אני מעדיף שלא לדבר על זה. הספרים חזרו למדפים, ואני רואה בספר הזה את ההישג המחקרי המקורי ביותר שלי. עבדתי על הספר הזה הרבה מאוד זמן, אף פעם לא כתבתי כל כך הרבה טיוטות כמו במקרה הזה, ואני מוכרח לומר שאני מרוצה מן התוצאה.
אז תרחיב רגע את הנקודה הזו, כי מה? כי העבודה על הספר הזה, על רעייתך, יותר חשוב מכל 60 שנות מחקר?
הייתי אומר שזה, אולי זה, כן, שזה בעצם השיא של עבודתי, זה הדבר הכי מקורי שכתבתי, הכי קשה, כי לא היה לי שום ניסיון בכתיבה מסוג זה, ואני מוכרח לומר שאני מרוצה מן התוצאה. ואני מרגיש שאם אפשר להיות קצת פיוטי, שנורית חיה בין הדפים של הספר, ואחד הידידים הקרובים שלי כתב לי שהצבתי בו אנדרטה מרשימה לאהבת חיי, נורית.
כמה זה יפה, אתה רואה, יש אנשים שצריכים פסל בנונסי, ויש כאלה שעושים את זה בתוכנית רדיו.
כן, נכון, אצלנו בבית יש שתי תמונות, זו ליד זו, התמונה של הפסל בנאסי והתמונה של נורית ושלי בשנת 1983 בירח הדבש שלנו נוכח המבצר שטו גייר שבצרפת.
מה אני אגיד לך? אני מקווה שבעלי שומע את השיחה הזו, שילמד איך לאהוב. הפרופסור בני קדר, ברכות. מה התחנה בפרס ישראל?
אני לא חושב במונחים של פרסים. התחנה הבאה היא הספר שאני עובד עליו כבר כ-40 שנה, היסטוריה תרבותית של ממלכת ירושלים הפרנקית או הצלבנית.
אנחנו נשמח לקרוא בו. אני מודה לך מאוד, הפרופסור קדר. תודה שהיית איתי.
חונה,
התנועה להתחדשות החברה והתרבות בישראל תקיים היום במוזיאון לאומנות האסלאם בירושלים כנס שיעסוק במקום של השפה הערבית במורשת היהודית. בין הדוברים, מהפרופסור חביבה פדיה עד הדוקטור מאיר בוזגלו, גם נמצא חבר הכנסת לשעבר הפרופסור יוסי יונה, שידבר גם הוא על החיבור בין התרבויות. הוא נמצא איתנו, הפרופסור יונה, בוקר טוב, תודה שאתה איתנו הבוקר.
בוקר מצוין, גואל.
ברשותך נתחיל בשאלה, כנסים רבים, דיונים רבים, למה הם עוזרים?
הבית הם בעצם מבקשים להדגיש עובדה מאוד מאוד חשובה, שהתרבות הישראלית עצמה ואף היהדות עצמה, יש להם קשרים מאוד מאוד עבותים עם המרחב שבו אנחנו חיים, כלומר עם התרבות והשפה הערבית, ויש גם, אני חושב, לטעמי לפחות, איזשהו אופק, אם תרצה, תרבותי, היסטורי, פוליטי, שיש מין איזשהו קריאה לחשוב מחדש על המקום שלנו ביחס לסביבה שלנו.
אבל אני תוהה אם זו לא עטפה למשוכנעים, זו השאלה שלי. כי זה אותם דוברים באותם מקומות שמדברים על האחד לשני, כאשר הבשורה אמורה להיות רחבה יותר.
אכן, אבל אנחנו גם מנצלים לדוגמה את התוכנית המאוד טובה שלך, כדי, אתה יודע, להעביר את הבשורה. ואנחנו כן נתקלים בחומות, או באיזשהו סירוב, התנגדות, אבל זה מטבעם של יוזמות חדשניות, שהן לא מוצאות אוזניים קרויות כבר בתחילת דרכן.
מה בלב ההתנגדות בעיניך? מה בלב ההתנגדות?
כי אנחנו נמצאים באיזשהו, בוא נאמר, בנגמות סותרות או בקונפליקטים סותרים בחברה שלנו. מצד אחד, התנכרות למרחב, שזה כולל את תפיסתה של הערביות ושל של ערב בכלל כעוינים אותנו במידה רבה, גם של צדק, לא ניתן להכחיש זאת. ומצד שני אנחנו רואים בכל זאת את הקשר שבל ינותק של אוכלוסיות מאוד גדולות יהודיות עם העבר הרבי שלהם.
אבל זו התנגדות עדתית או התנגדות פוליטית?
זו התנגדות, א', היא לא עדתית, היא כלל ישראלית. האופן שבו אנחנו מבקשים לדמיין את עצמנו כחלק בלתי נפרד מהמערב, יש קולות די לטעמי ריאקציונרים שמדברים על המסורת היהודאו-נוצרית על חשבון המסורת היהודית-אסלאמית, ובכך גם מגדילים את הניכור שלנו מסביבתנו, ולדעתי זו טעות היסטורית שיכולות להיות לה השלכות מאוד מאוד חמורות, כי אנחנו לא יכולים לבוא ולומר לעולם שאנחנו נטע זר במזרח התיכון. זו פלט היסטורית ממדרגה ראשונה. איך אנחנו יכולים לתרום לתפיסה הזו? הרי זו התפיסה שרבים מאויבינו שאומרים שאתם נטע זר. והנה יש בתוכנו כאלה שמשלימים ואף, בוא נאמר, חוקיקים את לכאורה את הזרות שלנו לאזור, ואני חושב שזו טעות באמת בבעלת משקל.
אתה חושב שהדברים האלה גם עוברים לדור שאחרי, לא רק בדור שלך, אלא דור שלא הכיר את המקומות, את הערים, את הארצות שההורים שלנו הגיעו מהם?
וזה הדבר מאוד מפתיע, גואל. אנחנו רואים שוב, כפי שאמרתי, מגמות הפוכות ומנוגדות. מצד אחד איזשהו מין עמדה כמעט ציבורית מוסדית של ניכור, אך מצד שני אנחנו רואים תחייה. אתה רואה את זה בתחום של המוזיקה, בתחום של השירה. איך אתה מסביר את תופעה כמו של נטע אל קיים? אישה שהיא לא חדורה באיזושהי נוסטלגיה למרוקו, כי היא נולדה בישראל, והנה היא שרה במרוקאית כאילו והיא בת המקום, בת המגרב. ואנחנו מזהים את התופעות הללו בהמון תחומים של פעילות תרבותית, של איזשהו זיקה, ואיזשהו, הייתי אומר, מעבר לזיקה, איזשהו רצון לאיזשהו רנסנס, איזושהי תחייה, שבעצם מעלה על נס את הקשר שלנו עם המרחב.
אתה יודע, אתה מדבר, אני שומע את המילים שלך, ואני לא יכול שלא ככה לנוע בזיכרון ולחשוב על סוף שנות ה-90, כאשר הקמתם את הקשת הדמוקרטית הישראלית. אתה רואה איזשהו קו מחבר בין אז, לפני 20 שנים, לבין השיחה שלנו עכשיו?
בוודאי, כי אז אנחנו דיברנו על, 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 על אג'נדה תרבותית לחברה הישראלית. זה לא היה, בוא נאמר, התפיסה שלנו הייתה תפיסה מאוד אוניברסלית. היא לא באה ואמרה, אבא בנעשה צדק עם הציבור המזרחי, אלא אבא בנעשה איזושהי רפורמה באופן שבו החברה הישראלית כולה תופסת את מקומה במזרח. ולכן אתה צודק לחלוטין שאתה מזהה הדהודים הדברים שאני אומר לך עכשיו, כן, שהם באים מהמקורות הללו, מהחשיבה. אני חושב שבאמת מאוד מעמיקה של קבוצה של אינטלקטואליות ואינטלקטואלים מחויבים, שאוהבים את המדינה שלהם, אוהבים את הארץ שלהם, אוהבים את התרבות שלהם, וחושבים בגדול, כלומר חושבים מה באמת הוא טוב עבור החברה הישראלית בכללותה.
אם נתייחס אל הקמת הקשת בתור מערכה, מערכה צבאית אפילו, אף כי זו לא הטרמינולוגיה שלי, איזה ציון היית נותן לכם אחרי 20 שנים?
אני חושב שאנחנו שינינו שיח, אנחנו שינינו תפיסות עולם. אני חושב שיש לנו איזשהו, יש לנו קרדיט בכך שצמח גם את דור שלישי של יוצרים בעלי תודעה, ולאו דווקא רק יוצרים שהם מוצאם מזרחי, אלא בכלל תודעה אחרת באשר למושג של מזרחיות של בכלל כלבנט, ולא מזרחיות בהכרח כזהות הדתית אתנית. כשאני אומר, המחשבה היא תמיד מחשבה אוניברסלית, מחשבה שמה ייטב לחברה הישראלית בכללותה. זו הייתה בעצם האג'נדה אז, והיא אג'נדה תקפה גם היום, ואני רואה כיצד היא באמת מפעילה דור שלישי של צעירות וצעירים, שזה אני פשוט מתרשם.
זה בהחלט בלב השיח, את זה בוודאי אפשר לומר. במהלך השיחה המקדימה לשיחה שלנו עכשיו, לימדת אותי על משורר שלא הכרתי, משורר בין המאה השישית לספירה. אני רוצה ברשותך שמו שמואל בן עדיה, אמור לנו כמה מילים עליו, זה מתקשר כמובן לשיחה שלנו, וגם נקרא משירו עוד רגע.
האיש או המשורר, הוא היה ראש שבט בחצי האי ערב, אזור חיג'אז, יהודי, והוא פעל לפני הופעת האסלאם, משהו בסביבות 560 לספירה. והוא היה גם משורר, גם לוחם מאוד מופתי, מאוד אמיץ, דרך אגב, על שמו יש ביטוי בערבית עד היום שאומרים אופה מן סמואל, שזה אומר נאמן כמו שמואל. הוא היה ידוע בנאמנותו המאוד רבה בפריטות שהוא קראת, כי היה לו שבט בדווי. והייתה לו השפעה מאוד כבירה על התפתחותה של השירה הערבית הקלאסית.
שזה בלב התמה של כל מה שאתם מנסים להעביר, של אנשים חשובים שהשפיעו מאוד על התרבות הערבית, שכתבו למרות יהדותם, כתבו בערבית, והם חייבים להיות חלק מהתנה התרבותי של כולנו כאן ועכשיו.
בוודאי, באמת, אתה יודע, הדבר שמפתיע אותי, כאשר אני גיליתי את האיש הזה, את שמואל בן עדיה, התחבר לי שהשירה שלו היא שקורה בפיהם של ערבים רבים, כולל בישראל, שיודעים לדקלם ולצטט משיריו. וזה נראה לי ממש כמעט טרגי שדווקא אנחנו היהודים, שאתה יודע, הוא משורר יהודי שהשפיע על התפתחותה של השירה הערבית הקלאסית, הרי שהמודעות בקרבנו
היא פחותה יותר.
היא זניחה, למעט אולי, אתה יודע, חוקרים בתחום באקדמיה שהם מודעים ויודעים את שירתו הבאמת מרשימה.
בוא נקרא ברשותך, פרופסור יונה, אני אקרא בעברית, אתה תקרא בערבית.
אוקיי.
נתחיל איתך ברשותך.
אז בבקשה. إذا المرء لم يتنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل وإنه لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثنائي سبيل تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل وما قل من كانت بقيته مثلنا شباب تسامى للعلى وكهوله وما درنا أن قليل وجار عزيز وجار الأكثرين دليل تسيل على حد الضباط نفوسنا وليست على غير الضباط تسيل.
קראת כל כך יפה, אני לא רוצה לקלקל, תקרא גם בעברית.
אם רבב להוטל באדם ובכבודו, כל לבוש שילבש יפאר את יופיו, ואם תלאות לא יישא על גבו, תהלל לא ימצא אליו נתיבו. ביזתה אותנו אישה, מספרכם כופחות, השבתי לה, גם הכבוד הוא יקר המציאות. מעתנו אינם משולים לאחרים, שכן ילדינו וקשישנו לגדלות שואפים. ואין זה גם שאנו מעטים, שכן שכננו יקרים, בעוד שכניהם של הרבים בזויים. על חודו של החרב חיינו ניגרים, אך ורק על חודו של החרב הם ניגרים.
כמה זה יפה, שמואל בן עדיה. הפואמה הזו גם מופיעה בספר שאתה עומד לפרסם, הפרופסור יונה, ספר שיענה לשם תאנים טובות. שם בעצם אתה גם לומד על עצמך במידה מסוימת, כאשר אתה עושה עבודת שורשים לעצמך על עצמך.
חד משמעית וגואל, והדבר היפה הוא, אתה יודע, שמו של הרומן זה בעצם פיקציה. תאנים טובות, זה מוביל אותנו חזרה לירמיהו, אני חושב פרק חב דלת, ששם הוא אומר, ויראני אלוהים, והנה סלים של תאנים, סל תאנים שהם תאנים רעות מאוד, וסל תאנים שהם טובות מאוד, והסל התאנים הרעות מאוד, זה גלות מצרים של עבדות, סבל ושעבוד, ואילו תאנים טובות מאוד, הכוונה היא לגלות בבל, ששם אומר הנביא ירמיהו, שבו, בנו את ביתכם והתפלו לשלומה של העיר, בבל, אין הרתעה, למעשה משם אולי הגיעו. ושם אני מציין פה, ואתה יודע, מספר שורות מהשירה של סמואל בן עדיה, משום שאימי פעם דקלמה אותן בפניי, שזה היה, למעשה זו הייתה השראה, ודרכה דווקא הגעתי לאיש הזה. אז כן, אז הספר הזה הוא עוסק בסאגה משפחתית, חד משמעית פיקטיבית, בוודאי שבהשראתם של סיפורים ששמעתי מאוריי, על משפחה יהודית שקורותיה, בעצם לפחות ברומן הזה, קורות מתחילות מאמצע המאה ה-19 ועד לימינו אנו. והרומן אמור לצאת לאור בעוד מספר חודשים, וקיים סיכוי מאוד מאוד גדול, זה עדיין לא סגור לחלוטין, שהוא ייצא גם בו זמנית בערבית בבגדד.
והנה שוב אותו באמת דו שיח בין המדינות, בין השפות, בין המקומות, העבר וההווה.
אני רק רוצה במשפט אחד לומר שקיימת התעניינות מאוד 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 גדולה וענפה ועשירה בארצות ערב בכלל ובעיראק בפרט, בגורלם של יוצאי עיראק, כמו שיש עניין מאוד גדול במרוקו, בגורלם של יוצאי מרוקו בישראל. ואני חושב שהעניין ההדדי הזה, הוא אכן יכול להיות בסופו של דבר מקור לתקווה של קרבה בין מהאזור. זו התקווה שלי, ואני מתאר לעצמי, מניח שזו תקוותנו כולנו.
ואני אנצל את השיחה הזו כדי להזמין אותך אלינו כאן לאולפן כאשר יצא הספר לאור, ונאמר שוב היום במוזיאון לאומנות האסלאם בירושלים כנס שיעסוק במקום של השפה הערבית במורשת היהודית. הפרופסור יוסי יונה, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה גואל, ביום טוב.
מפתיעים מאוד מגיעים אלינו מהקופות בסין, קופות הקולנוע בסין. הם נוגעים להכנסות של הסרט הלבנוני כפר נחום, סרטה של נדין לבא אקי, שאף היה מועמד לאוסקר בקטגוריית הסרט הטוב ביותר בשפה זרה. שם מצליח הסרט להכניס בקופות 50 מיליון דולרים, מספר גבוה מאוד עבור כל סרט, אבל בוודאי סי לסרט דובר ערבית. כיצד מסבירים המומחים את ההצלחה, על מה היא מעידה, והאם היא תשנה את תעשיית הקולנוע דוברת הערבית? נשאל את הדוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע של האתר וואלה. שלום הדוקטור שביט.
היי, בוקר טוב.
הנתונים מפתיעים גם לאנשים ששוחים בנתונים שנוגעים בהכנסות בתחום הקולנוע.
אז אני קודם רוצה להגיד שתי שורות תחתונות. דבר ראשון, זה סיפור מדהים, באמת. זה אחד הסיפורים המשונים שנתקלתי בהם. אחד המספרים הכי לא סבירים שנתקלתי בהם. והדבר השני זה שאני מתחיל ללמוד סינית, ואני מציע לכל מי שמתעסק בקולנוע להתחיל ללמוד סינית, כי תשמע, כל הקטע הזה של קולנוע בארצות הברית נגמר. גם היה בסוף השבוע כתבה בניו יורק טיימס, הנטפליקס הרג את הקולנוע, וזה נגמר הסיפור. אבל לעומת זאת...
אבל בסין זה רק מתחיל.
בסין זה מתחיל, זה גם ייגמר עוד איזה 20 שנה, אבל יש עוד זמן ליהנות מזה. עכשיו לגבי כפר הנחום, קודם כל, רק נלך אחורה, זה סרט לבנוני שעוסק בילדי רחוב בלבנון, הוא הוקרן שנה שעברה בתחרות הרשמית בפסטיבל קאן. הוא סרט מצוין, צריך להגיד, ואולי גם לענות מראש על שאלה שאולי מתעוררת אצל המאזינים והמאזינות, זה לא הוקרן בישראל, כי הלבנונים לא הסכימו למכור את זה להפצה בישראל. עכשיו, למה זה כל כך הצליח בסין? ושוב רק נדגיש כמה הנתונים הללו מטורפים. בארצות הברית ובאנגליה יחד, הסרט הכניס 2 מיליון דולרים, למרות שהוא היה מועמד לאוסקר. זאת אומרת, בסין הוא הכניס פי כמה וכמה. אז יש כמה סיבות. קודם כל סיבה אחת, בסין לאחרונה,
אני רק ברשותך, אני רוצה להוסיף עוד נתון, לא הייתה הצלחה כזו לסרט דובר ערבית, זאת אומרת, הוא מחזיק בשיא הסרט הקטנצ'יק הזה, גם סרטים אחרים שכן עשו איזשהו סיבוב בעולם, והשם בוודאי יגיד משהו למאזינות והמאזינים שלנו, כמו וג'דה או גן עדן עכשיו, גם הם לא הגיעו לרמה הזו שכפר נחום מגיע אליה.
נכון. אבל אנחנו, הסרטים הללו היו בזמנו, היום אנחנו ב-2019, הקהל הסיני נהיה הרבה הרבה יותר פתוח, יש גם, אני חושב, שכבה חדשה של צעירים שהם יותר משכילים, או לפחות יותר מעוניינים להיות רחבי אופקים, הרבה דברים משתנים. סתם לדוגמה, עכשיו אנחנו רואים שמפיצים בסין לראשונה את הסרטים של המאסטר היפני מיאזאקי, כולל סרטים שנעשו כבר לפני 20 שנה, 30 שנה, אבל בגלל המתיחות בין סין ליפן מעולם לא הופצו בסין, ועכשיו הם מופצים, אז סין יהיה הרבה יותר פתוחה. הדבר השני הוא קצת יותר מצחיק, אפילו אבסורדי, וזה שהסרט כפר נחום, אמנם סרט לבנוני, דובר ערבית, אבל הוא, בגלל שהוא מלודרמה על ילדי רחוב, אז הוא קצת דומה לסרט אודי, בוליוודי.
הם פשוט היו בטוחים שזה סרט אודי.
בדיוק.
זו אחת התיאוריות שמסתובבות.
זה לא אני מעז להגיד, כי זה נשמע קצת מצחיק, אבל זה מה שאומרים בסין כאחד ההסברים. וזה גם אומר שצריך לא להפליג במסקנות לגבי סרטי איכות, כי פשוט היה כאן סרט פסטיבלים שבמקרה קצת מזכיר קולנוע בוליוודי. אז זה דבר שני. עכשיו, דבר שלישי, שזה סרט שהוא אמנם סרט שהוקרן בפסטיבל קאן, והוא מה שנהוג לקטלי כקולנוע זר וכדומיה, אבל זה גם סרט שהוא מאוד מאוד אמוציונלי ומאוד מאוד קל להתחבר אליו, ולכן הוא כל כך הצליח. ובהמשך לכך נציין גם דבר שהוא, עכשיו כל הזמן דיברנו רק על בשורות טובות, אז בואו גם נדבר על משהו שהוא קצת לא כל כך נעים וחיובי, וזאת העובדה שלפני ההפצה שלו בסין ערכו אותו מחדש וחתכו ממנו 10 דקות כדי שהקצב שלו יהיה יותר מהיר, וזה חיזק את סיכוי ההצלחה שלו. עכשיו הקטע הזה שלקחת סרט ולחתוך ממנו 10 דקות כדי שלקהל יסבול אותו יותר טוב, זה משהו שהיו עושים בישראל בשנות ה-70. זה משהו שעבר מן העולם.
כן, אבל למה שזה יהיה דבר רע אחרי שסרט עושה סיבוב בעולם, כמו שאמרת, בחוסר הצלחה באמריקה ובבריטניה, שיחד מגיע ל$2 מיליון, ואולי שם מפיקים והיוצרת מבינים שמשהו פה בבעיה, ונכנסים שוב לחדר העריכה?
אבל זה לא יעשה את זה, המפיקים הסינים חתכו.
אה.
זה כמו שבזמנו היה עכשיו בכתבה של נירית אנדרמן בארץ, שהאחים אדרי הפיצו את סופרמן בישראל, הם חתכו החוצה את כל הקטעים של לוקי טייקשן, והורידו חצי שעה מהסרט, והקהל כאן לא ידע, כי לא היה בזמנו אינטרנט לעשות גוגל ולהראות, רגע, ב-IMDb זה 150 דקות, למה יצאתי מהאולם אחרי 100 דקות? עכשיו נגיד, גואל, שהיו לוקחים את התוכנית שלך, משדרים אותה בסין, אבל חותכים ממנה החוצה את השיחה עם אבנר שביט, כי היא משעממת ורוצים שיהיה כסף מהיר יותר. יש לי סיבה שהבמאית ערכה את הסרט בצורה מסוימת. וחוץ מזה פשוט יש כל מיני סיבות, כמו שהיה קמפיין שיווק שהיה כנראה מאוד מוצלח, והייתה טקטיקת הפצה שהייתה מוצלחת, והיו ביקורות טובות ותגובות טובות, והקהל התחבר. והכל ביחד.
אני רוצה להוסיף סיבה נוספת. אנחנו במערכת התוכנית, העורכת שלנו אסתי, אנחנו דיברנו עם סינולוגים, והם דיברו על סיבה נוספת, והסיבה זה שסיפורו של הילד והליוות של הסרט והעוני הגדול וההתעללות המוצגת שם מאוד מאוד מוכרת למציאות הסינית היומיומית שאיננה במרכז הערים.
כן, ובגלל זה הם גם אולי גם אוהבים קולנוע הודי, וזה מחבר אותם גם לקולנוע הזה, אבל תראה, אני חושב שחיבור והזדהות עם הנושאים הללו יכול להיות גם במדינות אחרות. אפשר גם להגיד, הסרט הרי הוא במובהק מושפע מגונבי אופניים, ואולי גם קצת מ-400 המלכות. אבל באיטליה הסרט לא הצליח, ואפילו בצרפת הוא לא הצליח, ובצרפת, למרות שהוא כאן בכאן, למרות שלא חסר דוברי ערבית בצרפת, למרות הזיקה בין לבנון וצרפת, למרות הכל, הסרט לא הצליח בצרפת, והנה הוא מגיע לסין והוא נהיה שובר קופות, וזה באמת אחד הסיפורים המעניינים של השנה. בלי, אי אפשר להגזים ולהפריז לגבי כמה שהוא מעניין.
אולי נסיים בנתון נוסף שאנחנו קוראים בעיתוני סוף השבוע, שכבר מפיקי קולנוע סינים יוצרים קשר עם בתי הפקה במדינות ערב, כדי לנסות לראות אולי אפשר לעשות עוד סרט כזה שיצליח להכניס בקופות כל כך הרבה כסף.
וחבל שישראל, במקום להוציא כסף בקמפיינים אברי גלעד, לא משקיעה כסף ולנסות לחדור לתעשיית הקולנוע הסינית. הרי סרט ישראלי בארצות הברית בימינו, סיכוי קלוש שהוא ירוויח 2 סנט, והנה בסין בכל זאת יש איזה דלת שנפתחה להזדמנויות. ואם אפשר לסיים במשהו אחר, כפר נחום לא יכולנו לראות אותו בישראל מסיבות ברורות, אבל הוא מה שנקרא זמין לצפייה הביתית, אני בדרך כלל לא עושה את זה, אבל כאן אין ברירה.
לא, לא, אל תעשה את זה, לא, לא.
לא, אין ברירה.
לא, אם זה לא חוקי, אל תעשה את זה, חבל, הדוקטור שביט.
אין שום דרך אחרת לראות את הסרט בישראל, אין ולא תהיה.
טוב, תרמוז רק.
טוב, אז אני רומז שהסרט זמין לצפייה ברשת, ואני לא מציע לכם לחפש לראות אותו ברשת, אבל זה סרט חזק ומצוין, ואני לא ממליץ לכם למצוא דרכים לא חוקיות לראות אותו.
הדוקטור אבנר שביט, לעונג, אני מודה לך שהיית איתי
הבוקר.
דיוויד אי קלי, האיש במידה רבה אחראי על לידת הטלוויזיה המחודשת עם סדרות כמו הפרקליטים, אלי מקביל ואחרות, הוא חזר לתודעה בשנה שעברה עם מיני סדרה שהתבססה על הספר שקרים קטנים גדולים. הוא הביא למסך שחקניות ענק כמו ניקול קידמן וריס וויטרספון, והצליח לרתק את הצופים והמבקרים עד כדי שהמיני סדרה הזו חודשה לעונה שנייה, שכבר לא מבוססת על הספר המקורי, אבל נכתבה על ידי הסופרת שלו. עונה שנייה עלתה ברחבי העולם, כן, גם אצלנו. נדבר על הסדרה בכלל ועל העונה החדשה. נעשה זאת עם הסופר יונתן סגיב. שלום לך, יונתן.
שלום, ריגשת אותי עם השיר.
נכון?
טוב, זה שיר מהמם.
היית מזהה בלי שהייתי מגלה לך?
מיד, כן.
אוקיי.
גם, כן, כי פשוט אני גם רואה את האלבום, אבל גם זה פתיחה כל כך ייחודית לסדרה הזאת, שכל כך תופסת את הרוח באמת שדיוויד אי קלי ייצב בה, שזה מחובר לי ביחד, מולחם.
נדבר ברשותך לפני שנגיע אל העונה השנייה. העונה הראשונה הצליחה כמו אולי זה מין תו תקן לסדרה טובה. הצליחה לחלק את האנשים בין אלה ששנאו אותה ממש לאלה שאהבו אותה ממש. ואני גם כי אהבתי אותה תמיד תהיתי האם העלילה שלה, לב העלילה שמדבר על התעללות, היא לא נצלנית בעצמה, היא לא מתעללת בעצמה בעצם זה שהיא מייצגת אלימות נגד נשים בצורה יפה כל כך.
זה שאלה מאוד טובה, אני חושב על זה. תראה, כמו שאמרת, בעיניי התשובה היא לא, שהיא לא, היא לא מנצלת את הנושא שלה, כי באמת ברגע שאנחנו מדברים על היכולת לדבר על איזשהו נושא ברמה הקולנועית או הטלוויזיונית, הספרותית וכן הלאה, אנחנו צריכים באמת לדבר על שאלת הייצוג. כלומר, כדי לדבר על משהו צריך לייצג אותו. עכשיו, זה נכון מה שאתה אומר, שבאמת יש פה איזושהי גלוריפיקציה אסתטית. אנחנו בכל זאת מדברים על חוקי אסתטיקה הוליוודית, ואתה צודק, כשאנחנו שמים באמת זוג ונושא כמו אלימות במשפחה, ואנחנו מנהקים מיד את ניקול קידמן ואת אלכסנדר סקרסגרד, זה באמת מייצר איזושהי אסתטיזציה לנושא בעצם מאוד כאוב ושמערב באמת אלימות מאוד קשה. אבל הסדרה, אני חושב, כן הצליחה לעורר דיון מתמשך, כל כך מורכב וגם כל כך אמפתי, כלפי באמת אלימות במשפחה, כלפי התורשה של האלימות הזאת והיחסי כוח בין גברים לנשים, שאני חושב שאם במרכאות עם החטא כדי להגיע ללב של קהל נורא גדול הוא ללהק גיבורים יפים ולייצר אסתטיזציה מסוימת של זה, אני חושב שזה אמצעי שאני יכול לסלוח.
שאתה יכול לחיות איתו. לפני שנגיע רגע אל השחקניות, נאמר עוד משהו. ומה עם החיבור שדייוויד אי קלי וגם הסופרת, כן? צריך לומר, יש כאן ספר, יצירה ספרותית שעומדת במרכז הדבר הזה, החיבור שהם עושים בין האלימות למין. העובדה שהגיבורה משתתפת במין מלא עוצמה בעקבות האלימות, זה לא חיבור שאתה מפחד ממנו?
מפחיל אותי כמעט לענות על השאלה הזאת, כי בוא נציין כמובן את העובדה שבתור גבר ולא אישה, ואני לא חוויתי אלימות משפחתית, אז אני מרגיש לא בדיוק מוסמך לדבר על הנושא הזה, אז אני מראש אסייג, ואני אגיד שזו דעתי, ונקרא לה גם איזושהי דעה תיאורטית. אני חושב שזה חיבור מאוד נפיץ, בין באמת האלימות הזאת של הבעל כלפי האישה, בבית, לבין העובדה שספציפית במערכת היחסים המיוצגת הזאת, יש פה גם הקשר מיני שגם האישה נענית ומשתתפת לו בחלק. אבל אני חושב שהרבה מאיתנו מכירים על בשרנו את החיבור בין אלימות למיניות בפנטזיות, ובין אלימות למיניות לפעמים גם בחיי המין שלנו, ועל כן אני יכול להבין איך מערכת יחסים אפילו אלימה בין בעל האישה, אפילו שאנחנו יודעים שהיא לא צריכה להתקיים, שאסור שהיא תתקיים, יכולה היא יותר מורכבת אך ורק מהאלימות הזאת ומהצורך להפסיק אותה, אלא בין שני הצדדים מתקיים עולם שלם בכל זאת גם של אהבה, של יחסים, של פגיעות, של לגדל ילדים. ואני חושב שהסדרה הראתה גם את המורכבות הזאת של היחסים, תוך כדי אמירה חד משמעית שהאלימות הזאת היא דבר נתעה ומסוכן שחייב להיפסק.
נחזור אל השחקניות, כמו שאמרנו, ניקול קידמן, ריס ויטרספון, אנחנו רואים אותן יותר ויותר בסדרות בטלוויזיה, אבל בכל זאת, לאגד מין כזה טור דה פורס, זה לא ברור מאליו.
כן, זה דבר נפלא. תראה, אני חושב שעוד כוח מאוד מאוד גדול מאחורי הסדרה הזו, זה כוח מאוד גדול שעיצב אותה, זה לא רק דיוויד אי קלי, אלא זה גם ריס ויטרספון עצמה, שהיא בעצם המפיקה של הסדרה, ואני חושב שכפי שהבנתי, רתמה הרבה באמת מהחברות כוכבות סופרסטריות האלה לטלוויזיה. דבר שני, אני חושב שאת יודע, באמת, אם אנחנו הולכים כולו 5 שנים אחורה, 10 שנים אחורה, אנחנו יודעים כמה תמיד שחקניות שהתבגרו אמרו שהקולנוע ההוליוודי הוא מאוד לא סלחני כלפי נשים שמתבגרות, מדיר נשים מבוגרות, ואני חושב שהטלוויזיה בשנים האחרונות שהפכה להיות מדיום אומנותי לכל דבר, גורמת אפילו לקולנוע להחביר לעומתה, ובאמת מאפשרת לשחקניות בכל הגילאים לזרוח, ונראה לי שזו הייתה באמת ביג ליטל אייז, הייתה מקרה ייחודי של תפקידי נשים כאילו מורכבים ומבריקים שאפשרו לכל הנשים האלה להגיע ולברוח.
ולעונה הזו, שעכשיו רק הפרק השני של השודר, העונה השנייה, הגיעה עוד אחת, אולי מלכת המלכות, בוא נשמע אותה. מריל סטריפ. עוד פעם, חן, עוד פעם. אנחנו נשמע את הצעקה הזאת עוד כמה פעמים. מריל סטריפ מגיעה אל העונה השנייה, היא מגלמת את האימא של האיש שנהרג בעונה הקודמת. העובדה שהאישה הזו, רק אתמול חגגנו לה יום הולדת 70, מגיעה אל הסדרה הזאת, זה סופית מעיד על תו התקן שלה.
כן, כן, לגמרי. זה ממש אירוע תרבותי שמריל סטריפ הגיע לטלוויזיה והגיע לסדרה הזאת, וזה כמעט מפחיד, כי הקאסט מראש הוא כל כך חזק וכל כך מדהים, וכל שחקנית שם נותנת באמת את אחת מההופעות הכי טובות של חייה, ומריל סטריפ מגיעה, וכמובן כבר בשני הפרקים הראשונים מצליחה ליצור איזה דמות אניגמטית שהיא צד אחד אימא שמרנית, מצד שני מין איזה אישה שאתה מרגיש שם אלימות ביזרית שחבויה בה, והיא פשוט כל סצנה שמה איתה מבריקה, והדיאלוגים בינה לבין ריס ויטרספון בעיקר, בין מרי לואיז למדלין, הם פשוט פינג פונג מבריך של פאסיב אגרסיב אגרסיב פאסיב, שזה להתענג.
להתענג, ואולי נסיים בעוד שאלה. מאיפה החוצפה של סדרות שמבוססות ספרים, ראינו את זה גם בסיפורה של שפחה, ראינו את זה בסדרות אחרות, להמשיך בעונות כשהספרים כבר נגמרו?
תראה, אני יודע ואתוודא שבינתיים, נגיד שתי הדוגמאות שהבאת, הן באמת קצת הוכחה לכרגע שהאיכות נופלת אחרי שהספר, אחרי שיצירת המקור נגמרה. אז אין לי כל כך להגן על הדוגמאות הספציפיות האלה באופן חיובי, אבל אני כן רוצה להגיד שמבחינתי זה לא חוצפה, אלא אפילו אולי זרימה דווקא אורגנית לפעמים, שאיך אנחנו חושבים על יצירות. ואני רוצה לתת, אני אתן תשובה דו-שלבית מהירה. אחד, זה באמת לא רק עיבוד, נכון? אלא זה איך להפוך יצירה למדיום אחר, איך לתרגם אותה, איך להפוך אותה ליצירה עצמאית. ואני חושב שהעונה הראשונה של Big Little Lies, זה שסיפורה של שפחה, הם מאסטר קלאס בעיבוי של דברים שלא היו קיימים בספרים, והצגת והפיכת חסרונות ליתרונות, והם הפכו ליצירה עצמאית ומדוברת בזכות עצמן. ואני חושב שכבר, בלי להתייחס ליחסים האלה, גם זה השלב השני, בין ספרות לטלוויזיה, אנחנו רואים בעצם מתחילת הכתיבה, מתחילת איך שאנחנו מספרים סיפורים, שהכוח של הסיפור, הכוח של הדמויות, לפעמים עובר את המקור ואת הגבולות שלו. אם אנחנו חושבים על, שנייה אני אתעלה באילנות גבוהים, על יוון העתיקה, האודיסיאה של הומרוס מבוסס על מסורות בעל פה, שאנחנו בעצם מקבלים אך ורק איזשהו נוסח אחד שלהם. משם הטרגדיות היווניות משתמשות במקורות אחרים, ולפעמים הן מדברות כבר אז על דמויות מסוימות שמופיעות ביצירות אחרות, בחלקן הן מתות, בחלקן הן שוב חיות, לדוגמה איפיגניה שמוקרבת באגממנון ומתה, מופיעה בטרגדיה של יוריקדיס, אנחנו מגלים שבעצם היא חיה, והאלה דיאנה חטפה אותה לאי והצילה אותה. אז הדבר הזה של כל הזמן לשחק עם המקור, לפתח אותו, לקחת אותו לכיוונים אחרים, קיים בעצם כבר בספרות עצמה. אז בגדול אני בעד זה, פשוט צריך לעשות טוב.
אז אני אסיים את השיחה הזאת רק בשבילך עם זה.
תענוג לאוזניי.
זה חייב להיות איזה רינקטון של כולנו. יונתן סגיב, כרגיל, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה, שיהיה יום טוב.
הפרטים בסיפור הבא מוזרים. זה מתחיל בציור שנמצא לפני 5 שנים בעליית גג בבית פרטי בטולוז שבצרפת. זה ממשיך בהכרזה רשמית כי הציור הזה צויר על ידי איש הרנסנס בין המאה ה-16 קרוואג'ו. ממשיך במחירה פומבית שאמורה הייתה להתקיים מחר. ונגמר בביטול המחירה והכרזה כי הציור כבר נמכר לקונה לא ידוע, במחיר לא ידוע. מדוע כל הסודיות והאם באמת מדובר בקרוואג'ו אמיתי? בלש האומנות שלנו יונתן הירשפלד שמחודש נובמבר יחל פעם בשבועיים בהרצאות במוזיאון ארץ ישראל אודות הקרוואג'יסטים, בלש, בחן, בדק וחזר עם התוצאות. שלום יונתן.
שלום גואל, זה לקח לי 3 שניות מרגע ששלחת לי את התמונה לעשות לך ריפליי, חבל על האייטם, זה לא קרוואג'ו.
ובזה אנחנו מתחילים בעצם, כי אריק טורקאם, מגדולי ההיסטוריונים, צריך לומר, מגדולי ההיסטוריונים של האומנות בצרפת, שם את ידו באש, הוא טוען, זה קרוואג'ו. מוכר אלום, כנראה קנה את הציור הלילה ב-$100 מיליון, אנחנו לא יודעים מה המחיר. בנוסף לזה, הוא מבטיח שהציור יוצג במוזיאון חשוב בעולם, ובא יונתן הירשפלד ואומר, זה לא?
אז אני אגיד ככה, עם כל הזהות הנדרשת, כמובן כי לא ראיתי את האורגינל וכו', זה צריך להיות מלאכה מאוד מאוד פשוטה לזהות אם זה קרוואג'ו או לא, אם יש שגיאות. אני לא יודע אם אתה זוכר, לפני כמה שנים דיוויד הוקני עשה סרט שנקרא Secret Knowledge, ובסרט הוא מראה חלק מהטכניקה של קרוואג'ו, את העבודה עם עדשות, כיצד העדשה מקרינה את הדימוי על הבד. בציור שמולנו יש פשוט טעות רישום בצוואר של הזקנה, אז אי אפשר לטעות ברישום אם הוא מוקרן על הבד בעדשה. זאת אומרת, זאת ועוד. אני יכול לתת עכשיו רשימת ההוכחות לכך שזה לא קרוואג'ו עד שתיגמר התוכנית ולתוך הלילה, אבל רק עוד 2-3 דברים ממש על פני השטח שלא צריך להיות גאון או מלומד כדי לשים לב. אחד הדברים, למשל, התקופה הזאת של קרוואג'ו מאופיינת בכך שאנחנו מכירים את המודליסטים שלו, אנחנו יודעים אותם, מכירים אותם בשמותיהם. היהודית וולפרנס הזהה, המקביל, שאותו אנחנו מכירים ותלוי במוזיאונים, המודלית שלו זו פלידה מילנדיד, היא מפורסמת, אנחנו מכירים אותה עם האצבע השבורה ביד שמאל, עם הטלטלי הזהב. המודלית הזאת היא זרה לי, לא ראיתי אותה באף ציור של קרוואג'ו, מבנה הפנים שלה לא מתאים למבנה פנים שקרוואג'ו בכלל אוהב. ויותר מזה, אני אגיד לך משהו מוזר. כששלחת לי את הצילום, כתבתי לך, זה לא קרוואג'ו, ואחרי 2 שניות של התבוננות, כתבתי לך עוד ועצת, כתבתי לך, גואל זה בכלל לא איטלקי. ואני רוצה להגיד על זה משהו.
אני רק אוסיף כוכבית בדיוק למשפט הזה שאמרת עכשיו, זה אפילו לא איטלקי. כי מנגד, מומחים איטלקים שבדקו את הציור, טוענים שבכלל מדובר בציור של פינסון, הצייר ברוקה פלמי, שעבד בצמוד לקרוואג'ו, וגם הם, כמוך, אומרים, אין סיכוי בעולם שהדבר הזה שייך למאסטר.
והם יודעים על מה הם מדברים, משום שהם איטלקים. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו שנדמה לי כל צופה יכול להתחבר, כל מאזין יכול להתחבר אליו. אני רוצה לתת השוואה בראש, לשים למאזינים השוואה בראש, בין ציור איטלקי ובישול איטלקי, וציור צרפתי ובישול צרפתי. הבישול האיטלקי הוא בישול של שאריות. נשאר לך קצת רוטב עגבניות וקצת פסטה, אתה עושה מזה לזניה, אתה עושה את זה מחדש. יש לך איזה בצק או משהו, אתה עושה מהשאריות פיצה. הוא פולטרי, הוא פשוט, הוא ארצי, הוא דברים שיש לך בגינה, גווניות, בזיליקום. בישול הצרפתי הוא בישול של הארמון, תעמיד את המשרתת לטרוף ביצים 3 שעות עד שיהיה לך מיונז, או
איזה מיונז, כן, רוטב לבן, כן.
כן, או להקציף שמנת, עם, כן, לפני המצאת הבלנדר. זה בישול של ההורמונות. הוא אוורירי, הוא תרחני, הוא קצפתי. אתה מסתכל על הציור הזה, ובשנייה הראשונה, הדבר הראשון שעולה לי איך על הראש, הדבר הזה זה לא לזניה, זה עוגת קצפת. הציור הוא כולו, זאת אומרת, הראש הנפול הצידה של
אז בוא באמת ניתן איזשהו רקע. אנחנו מדברים על ציור שמתעד במידה מסוימת ציפור יהודית שעורפת את ראשו של אולופרנס, מי שהיה שר הצבא השורי כמדומני של נבוכדנצר. אנחנו מכירים את הסצנה הזאת מקרוואג'ו אחר, ופתאום אנחנו מקבלים את אותו ציור ממש עם מודלים אחרים, הפעם זה שתי זקנות, צעירה וזקנה. למה זה לא יכול להיות, יונתן, שהוא כל כך לא היה מרוצה מהסצנה הראשונה שהוא צייר, שהוא אמר לעצמו, לא, זה חייב להיות אחרת.
זה לא רק חייב להיות אחרת, זה גם חייב להיות לא קרוואג'יסטי. למשל, כשאנחנו אומרים קרוואג'יזם, אנחנו מתכוונים ל3 או 4 מאפיינים סגנוניים, ו3 או 4 מאפיינים תמטיים. למשל, האורצל, הקיורוסקיור, משחקי האורצל. אם תסתכל על האורצל ביהודית ואולפרנס המפורסם של קרוואג'ו, תראה שהדמויות טובעות בחושך. אם תסתכל עליו בציור הזה, אתה תראה שהציור חשוך, אבל הדמויות כאילו ציירו בסטודיו מואר והודבקו לתוך החושך. זה פשוט לא קרוואג'יזם, זה פשוט אי הבנה של קרוואג'ו. מדובר על, לא עושים ככה. אם אנחנו מדברים על קרוואג'ו, אנחנו מדברים על חיתוך הדמויות בקו המותניים או מתחת, כדי ליצור קרבה ואינטימיות, בניגוד לציור הרנסנס, כן, אצל רפאל, וזה שהדמויות שלמות ומכף רגל ועד ראש, או לפחות או אמבס לפחות נשענות על שולחן. אבל החיתוך האינטימי הזה שמייצר תחושה שאתה כאילו איתם בחדר, עומד מטר מהם, הוא אופייני לקרוואג'ו. אבל בציור שלפנינו החיתוך הוא מוזר, הוא לא אופייני לקרוואג'ו, הוא במין מרחק חצי כזה. המאפיינים הסגנוניים הם לא קרוואג'ו, אבל גם המאפיינים התמטיים הם לא קרוואג'ו. אין פה את המתח האירוטי, אין כאן את העמקות הפסיכולוגית. למשל, ביהודית ואולפרנס המפורסם שלנו, כותב אנדרו גרהם דיקסון, הביוגרפיה, מי שכתב את הביוגרפיה היפה ביותר על קרוואג'ו לטעמי, הוא כותב, הוא מפנה תשומת לב הקוראים לכך שאפשר לראות את הפתמות הזכורות של יהודית מבעד לחולצה שלה, והוא אומר, זה סימן לקרוואג'ו, מרמז לנו שהיא מתעוררת מינית מההרג. זה תחושה מאוד מאוד מיוחדת לקרוואג'ו להגיד שמישהי מתעוררת מינית מההרג, משהו שמישהו שהוא לא קרוואג'יסט לא מעלה על דעתו. ולכן הציור שלפנינו הוא פשוט מיץ תרכיז קרוואג'ו מדולל בליטר מים, זה פטל.
אז איך מישהו שם 100 מיליון דולר במידה וזה המחיר, אנחנו לא יודעים, אבל ככה הערכות הלילה, אולי מחר הן תשתננה, איך מוזיאון גדול בעולם ירשה לעצמו לשים את זה על הקירות, במיוחד שכולנו עדיין באופל של סלבטורי מונדי, של דווינצ'י, איך היסטוריון חשוב של האומנות טוען שזה, איך הכל מסתדר, איך כל האנשים האלה מרשים לעצמם בכלל להעיד על זה כקרוואג'ו?
כן, נראה לי שנוצר בעשורים האחרונים שוק חדש של, שבו אתה שולף מן הבוידם יצירות שדומות למשהו, ומעסיק איזה אקדמאי בעל שם שיכתוב על זה שזה של מישהו מפורסם, וקונה את זה ומוכר את זה ועושה הון. זה נהיה גשף. עכשיו אני לא רוצה לשפוט אף אחד, כי אם היה לי 100 מיליון דולר, ייתכן שגם הייתי קונה את הציור הזה רק כדי שיהיה לי אותו. זאת אומרת, אני לא שופט אף אחד. אבל נדמה לי שלעניין של הפרק, האומנות הפכה למטבע עובר לסוחר, והערך שלה פה הוא ככלכלה ולא כאומנות. מי ששם 100 מיליון דולר הציור הזה, הוא פשוט רוצה למכור אותו ב-150, או להפיק ממנו איזה הון סימבולי, אולי איזה נסיך קטרי, שאתה יודע, אבל זה לא מישהו ש...
שאומנות בליבו. אז לא אומנות אלא כסף. אנחנו עוד נראה כיצד ואיפה יוצג הציור הזה. נאמר שוב, יונתן, מחודש, תחילת חודש נובמבר, אתה פעם בשבועיים תרצה במוזיאון ארץ ישראל אודות הקרוואג'יסטים, ושמעתם אותו מדבר על זה. זה מסקרן עד מאוד. יונתן הירשפלד, בלש האומנות שלי, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה גואל, ביי ביי.
כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת כאן.org.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.